דף תזיין עמוד א', 11 שורות מלמעלה. אנחנו למעשה בתוך הברייתא שהיא מקבילה למשנה. הברייתא עסקה החלק הראשון כמו במשנה במקרה של קדם מום קבוע להקדשן. הפייפה, קדם הקדשן למומם. ועל זה מבואר בפייפה של הברייתא, והשוחטן בחוץ פטור. למה השוחטן בחוץ פטור? כי בעצם ברגע שיש לנו פה דבר שיש בו מום, אז אנחנו באים ואומרים שהוא לא ראוי לעלות על גבי מזבח, וכלל נקוד בידינו, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. הראוי לפתח אוהל מועד עובר עליו בשחוטי חוץ, לא ראוי לפתח אוהל מועד לא עובר עליו בשחוטי חוץ, וזה הרי לא ראוי לפתח אוהל מועד, אז איסור שחוטי חוץ אין בו. ועל זה אומרת הגמרא, רבונה מתני חייב. האמת היא שבמשנה בדף י' עמוד א', שורה אחת לפני סוף המשנה, גם כתוב ככה, חייב. למה באמת חייב? רש"י במשנה מבאר את דברי הגמרא. ומוקים לה בדוקין שבעין ואליבא דרבי עקיבא דאמר אם עלו לא ירדו. רבונה בא ואומר שהמקרה שמדובר אצלנו מום, איזה מום? זה דוקין שבעין. יש לנו את שיטת רבי עקיבא בזבחים, שרבי עקיבא אומר שבמקרה כזה, שזה מום כזה של דוקין שבעין, שאצל אומות העולם זה בכלל לא נחשב כמום, אז לכתחילה לא עולה על גבי מזבח כמו כל בעל מום. אבל כל בעל מום אם עלה ירד, בדוקין שבעין אם עלו לא ירדו. אז אם עלו לא ירדו, זה כבר ראוי למזבח, שייך פה אל פתח או אל מועד לא הביאו, לכן חייב עליו בחוץ. עוד אומרת הברייתא, בין לפני פדיונו בין לאחר פדיונו עושה תמורה. אותו פסולי המוקדשים, גם לפני הפדיון, במקרה של קדם הקדשם למומם, וגם אחרי שפדיתי, עשיתי תמורה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, ותמורתו לאחר פדיונו מתה. מה אני אעשה עם התמורה הזאת? לפני הפדיון, אז ראינו בזה מחלוקת, האם אני אומר שזה קדוש, וזה עולה על גבי מזבח, או יראה עד שיסתאב, ככה דיברנו בדף תתווה עמוד ב' בשורה השנייה מהרחבות. המקור מסכת תמורה דף י' ז'. מה קורה אבל באותה תמורה שלאחר הפדיון, במקרה הזה אין לי מה לעשות עם התמורה, רק לשלח אותה למיטה, ולמה? מה היא טעמה? היכי להביא, תגיד לי אתה, מה נעשה איתה? לקרבי מכוח קדושה תחויה קעתיה, הרי זה כבר אחרי פדיון. אז היה נראה ונדחה. מכיוון שזה בא מכוח קדושה תחויה, היא כבר לא עולה על גבי מזבח. לפרקה, אז מה נעשה? נבדה אותה. לא עלימה למתפס פדיונה. הרי כל התמורה הזאת היא חלה אחר הפדיון. אחר הפדיון איזה קדושה יש בבהמה? אסורה בגיזה ועבודה. אבל היא מותרת באכילה. אז הקדושה היא קדושה חלשה, ובקדושה חלשה לא יועיל פדיון. אז מה הפתרון שנשאר לי? הילקח מתה. שואלת הגמרא, מה תקיף לרב אמרם? ותיתחל במומה לבעלים. למה אתה אומר תמות? בוא נחכה שיפול במום והוא יאכל את זה. איפה מצאת כדוגמתו? וחימה בן זו לתמורת בחור ומעשר? דתנן, תמורת בחור ומעשר הן ולדן, ולד ולדן עד סוף כל העולם, הרי הן כבחור ומעשר ויאכלו במומן לבעלים. הרי בחור בעל מום נאכל לבעלים, מעשר בהמה בעלת מום לא יבקר בין טוב לרע ורע לטוב, נאכל לבעלים. אז מכיוון שהדין הוא שהוא נאכל לבעלים, אז גם פה נגיד שיפול בו מום ויאכל לבעלים. עונה הגמרא, אמר לאביי, זה שם אמו עליו וזה שם אמו עליו. זה בחור ומעשר כולו תמורת בחור ומעשר מקרה. מה בחור ומעשר במומן מתחלן לבעלים? נולד לי בחור בעל מום או נפל בו מום לאחר מכן, מה הדין? הוא בחור, נאכל הבעלים. יש לי מעשר בהמה, היא בעלת מום, נאכל הבעלים. אז גם התמורה מתחלן לבעלים במומה. אבל וזה שם אמו עליו. מה הדין של אותו מקרה של פסולי המוקדשים? תמורת קודשי מקרה. מה קודשים לא מתחלי אלא בפדיונם? אי אפשר לאכול קודשים בעל מום. מה אני צריך לעשות? לבדות אותו, מוציא אותו לחולין, בכסף אני מביא קורבן אחר, ואז הוא נאכל. אף תמורתן, למה היא לא מתאחלה, אלא בפדיון, הוא אף תבדה אותו, אבל זה הלא עלים עלי מתפס פדיונה, לכן כיוון שאי אפשר לבדות, הדרך היחידה זה שתלך למיטה. ולכן תוסות למעלה, בדיבור המתחיל, הוא תמורה שלאחר פדיונה מתה, מסביר תוסות, ואם תאמר מה ישנה מבלדות, לגבי ולד אמרנו שאם האמא התאברה וילדה לאחר הפדיון, אז הוולד הזה הוא חולין, כצבי וכאייל. אז למה לגבי תמורה אתה אומר שזה כן יהיה קדוש? אומר תוסות, זה גם ההבדל. לקחת עכשיו ולעשות קדושה חדשה על הוולד, פה אני אומר, מכיוון שאחרי הפדיון כל הקדושה שיש זה רק אפור בגיזה ועבודה, זה לא יכול להוריד קדושה על הוולד. אז אם היא התאברה לאחר מכן, הוולד בכלל לא קדוש. פה אבל בתמורה התורה אומרת לא יבקר בין טוב לרע. יש תמורה בעל התמום. אז חל על זה דין של תמורה. רק להקריב את זה למזבח אני לא יכול, לבדות את זה אני לא יכול, אז הפתרון היחידי זה למיטה. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרב נחמן, יש לי גם ברייתא שמסייעת את הדברים האלה של רב נחמן, שאמר בשם רבא בר אבוה, מניין לתמורת פסולי המוקדשים, ומדובר פה לאחר פדיונה שמתה, תלמוד לומר, ממעלה הגרה תמהו לכם. התורה אומרת, אך את זה לא תאכלו. ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה תמהו לכם. באמצע יש לנו את הדברים, תמהו לכם. מה זה מעלה גרה? מעלה גרה זה דבר כזה של סימני טהרה. אז למה תמהו לכם? התשובה היא, כי יש לי פה דבר כזה, שהוא בעצם אותה תמורה שהיא בהמה כשרה, והיא בהמה טהורה. ואז זה אומר את התורה, תמהו לכם, ובכל זאת תאכל את זה. למה? כי זה בא אחר הפדיון. שואלת הגמרא, היי, את הפסוק הזה? לא, זה המקרה. ההוקימתא שעליו אנחנו מדברים בפסוק, מדברים על דבר כזה שהוא ראוי, כמו אותה תמורה לאחר הפדיון, אבל להעלות אותה על גבי מזבח, אומרת התורה, תמהו לכם. אין לך מה לעשות עם זה, תמית אותו. שואלת הגמרא, היי, את הפסוק הזה? מבא אלה לחמש חטאות מתות, אני צריך את זה לאותם חמש חטאות שדינם למיטה. ולד חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שכיפרו בעליה באחרת, חטאת שעברה שנתה, הדין שהיא הולכת למיטה, מאיפה לומדים את זה? הבינה הגמרא, ממעלה הגרה זה טהור, אבל תמהו לכם, אתה לא יכול לאכול את זה, תקח אותו למיטה. עונה הגמרא, הוא את הדין של חמש חטאות ממפריס פרסה תמה נפקנה. יש הרי מעלה גרה ומפריס פרסה תמהו לכם, מהמפריס פרסה, שזה דבר טהור, ובכל זאת מה הדין? תמהו לכם, קח אותו למיטה. אומרת הגמרא, תניא למי אחי, מניין לחמש חטאות מתות, תלמוד לומר, ממפריסי הפרסה תמה. אז מאיפה לומדים את זה? לא ממעלה הגרה, אלא ממפריסי הפרסה. שואלת הגמרא, חמש חטאות מתות? הלכת הגמיר אלה, אני לומד את זה מפסוק, זה הלכה למשה מסיני. עונה הגמרא, אתה צודק. אלא כי את הקרא, מה אני משתמש מפריסי הפרסה? לתמורת השם. אותה תמורת השם, הרי לבוא ולהקריב את זה בתור השם אני לא יכול, כי השם בא רק על חובה. מה אני עושה? יראה עד שיסתאה, ומה הכוונה תמה? אי אפשר לאכול את זה כמו שהוא, אלא תמתין שיפול בו מום, תאכל אותו, ואת הכסף תביא בזה עכשיו, קיץ המזבח. אומרת הגמרא, תמורת השם נמי הלכתאי. למה? כל שבחטאת מתה, באשם רואה. לא כל החטאות שייך באשם. למשל, ולד חטאת זה רק שייך בחטאת, כי אשם זה זכר, חטאת זה נקבה. אבל מה ששייך באשם, מה שבחטאת נאמר הלכה למשה מסיני שהולך למיטה, באשם יראה עד שיסתיים. אז שוב אני לא צריך את הפסוק. אלא, חוזרת הגמרא. לעולם חמש חטאות מתות. באמת הפסוק מדבר על חמש חטאות. נו, אבל זה הלכה למשה מסיני. והיא צריך קרא והיא צריך הלכתה. דאם יקרא הווה אמינא לראייה. אם היה לי רק את הפסוק, אז הייתי אומר, מה זה תמה? יראה עד שיסתיים, ואת הכסף עצמו אני אקח לקורבן אחר. והאמת, מה הדין? שחייבים לקחת אותה למיטה. כמה שמלן הלכתה, שאני לא לוקח יראה עד שיסתיים, אלא אני חייב להמית אותה. נו, אז תגיד רק את ההלכה. ואם הלכתה הווה אמינא היכה דעבד, יקרי ואכל, לא נהג כהוגן. החמש חטאות נאמר הלכה משה מסיני למיטה, אבל הוא כן אכל את זה, מה הדין שלו? אז לכאורה הוא רק עבר איסור, אבל אין בזה לב, הוא לא לוקה על זה. לכן, מה קורה? והיכה דעבד יקרי ואכל מהני חמש חטאות, איסור היכה לב ליקה, כמש מלנדי היכה לב, אומר הפסוק, רק את זה לא תאכלו, יש בזה איסור לב, הילכו על זה.
אבל אם היה רק את הפסוק?
אז אם היה רק את הפסוק, הייתי אומר שזה יראה עד שיסתאב. גמרא.
אבל זה לא.
אז מה? אז יראה עד שיסתאב. יראה עד שיסתאב. זה בלי לאכול. חמש חטאות, מה הדין שהם? יראה עד שיסתאב. עכשיו אני אבדה אותו.
התורה אומרת לא.
איפה זה כתוב?
מה כתוב בפסוק?
אך את זה לא תאכל, הוא במצב הזה. יראה עד שיסתאב, תמר לכם, זה אחרי זה תאכל. והיא בהתאמה, ואם תרצה. באמת חמש חטאות המתות זה רק הלכה למשה מסיני. אז מה זה שייך לפסוק? הפסוק רק משתמש בזה לעקוש דבר הבא ממעלי גירה לדבר הבא ממפריסי הפרסה. המקור זה הלכה למשה מסיני. אבל מה הדין של אותו מעלי גירה דיינו? מה הדין של אותה בהמה תמורה שעשיתי על אותם פסולי המוקדשים לאחר פדיונם? איך מתנהגים איתה? כמו הדין של מפריסי הפרסה. מה להלן בחמש חטאות הלכה למשה מסיני במיטה, אף כאן מה אני עושה עם התמורה הזאת שעשיתי באותם פסולי הקודשים לאחר פדיונם, דינם יהיה במיטה. לסיכום, יש לנו פסוק, בפסוק נאמר את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה. ממעלי הגרה אני לומד שאם יש לי תמורה, שאת התמורה הזאת עשיתי בפסולי המוקדשים לאחר פדיונם, תמאו לכם, הולך למיטה. מפריסי הפרסה, או שאני משתמש עם זה לחמש חטאות המתות כדי ללמד שיש בזה לב של את זה לא תאכלו, יהיה על זה מלכות, או שזה בא רק כדי ללמד מה ההנהגה שאני עושה עם אותו מעלה גרה, כמו במפריסי הפרסה שדינו למיטה ולא לראייה. אומרת המשנה, המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים. המושג צון ברזל מצאנו אצל אישה. אישה מכניסה לבעלה או נכסי מלוג או נכסי צון ברזל. מה ההבדל בין נכסי מלוג לנכסי צון ברזל? נכסי מלוג זה שייך לאישה. את הפירות אוכל הבעל, אבל זה שייך לאישה. אם למשל הכניסה לו דירה, כשהדירה הזאת היא נכסי מלוג, אם זה התייקר, זה התייקר לאישה. אם זה הוזל, זה הוזל לאישה. אם זה עכשיו התמוטט, זה התמוטט לאישה. נכסי צון ברזל כותבים ביום הכתובה כמה שווה הנכס היום. מצד האישה זה יכול להתייקר, זה יכול להיות מוזל, זה יכול להיות כל אונס. הוא צריך ביום הפרידה לשלם לה את השווי של יום הכניסה. זה נקרא ברזל. ברזל קשה כמו ברזל. פה מה קרה בסיפור שלנו? המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים. אני בא ועושה עסקה עם גוי. מה העסקה אומרת? אני לוקח ממך בהמה.
היום ישמע.
הבהמה הזאת אני משלם עליה במשך 10 שנים. מה יקרה אם אני לא אשלם לך חודש אחד? אתה תבוא ותיקח את הבהמה. אבל ההסכם אומר עוד משהו. כל זמן שיש בינינו קשר, כל זמן שלא סיימתי את התשלומים, כל הוולדות שנולדים ממנה, בהמה אחת אני לוקח, בהמה אחת אתה לוקח, בהמה אחת אני, בהמה אחת אתה. זה נקרא המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים. ולכן הרבינו גרשום בשורה האחרונה אומר, כלומר זה מקבל מיני בהמה לשעבד עליו שיעבוד קשה כברזל. מבחינת הגוי עסקה אידיאלית. אם קורה אונס זה בעיה שלי, אם עכשיו היא תמות זה בעיה שלי, אם עכשיו יוזל הבהמה זה בעיה שלי. אני משלם עכשיו לעשר שנים מחיר קצוב.
מה קורה אחרי עשר שנים?
זה בהמה שלי, קניתי את זה 10 שנים, אני משלם 10 שנים, אני משלם, בסוף 10 שנים זה שלי.
והבלדות מה?
אחד לי, אחד לך.
גם אחרי 10 שנים?
לא. אנחנו מדברים עכשיו על 10 שנים, על העסקה.
הבלדות זה תשלום, לא?
לא. רשי.
מה, אתה משלם חוץ מהבלדות?
רשי. שתי שורות מלמטה. המקבל צון ברזל, ששם לו עובד כוכבים, בהמותיו בדמים קצובים. ולתת לו אותם דומים עד 10 שנים. אני רוצה ממך עכשיו 1,000 שקל, תשלם את זה במשך 10 שנים. בין אם מתו, בין הוזלו, ואותם ולדות שיהיה להם עד אותו הזמן יהיו ביניהם. מה הדין שלהם? ולדותיהן פטורים, ולדי ולדותיהן חייבים. ולדותיהן פטורים מן הבכורה, ולדי ולדותיהן חייבים. וזה אומר, כפי שהגמרא תבאר במסקנה, ואנחנו מקדימים קצת המאוחר כי גם רש"י עושה את זה, העסקה אומרת ככה. ככה העסקה, זה תבנית העסקה. אתה צריך לשלם לי במשך 10 שנים. מה קורה אם חודש אחד לא תוכל לשלם? אני אבוא ויקח את הבהמה. לא תהיה הבהמה, אני אקח את הבלד של הבהמה. אני יכול לקחת את מה שיצא ממנה. הנכד, זה כבר לא יצא ממנה. את זה אני לא יכול לגוע. לכן, ולדותיהם, יש פה יד עובד כוכבים באמצע. מה זה נקרא יד עובד כוכבים? כשאני אומר, יש לו תפיסת יד. כדי להתחייב בבחורה, צריך שזה יהיה 100% של ישראל. יד פירושו של דבר זה שיעבוד. כמו משקול. אני שמתי יד על הבהמה. במידה ולא תשלם, אני יכול לקחת. היד הזאת היא הופכת את הגוי כחלק מהבהמה, חלק מן השותפות, כבר לא חייב בבחורה. אבל ולדי ולדותיהם, משם הוא לא יכול לקחת. אם הוא לא יכול לקחת, זה רק של ישראל. אם זה רק של ישראל, זה חייב בבחורה. אז בעצם אם הייתי מדבר בדורות, דור שלישי פטור מן הבחורה, דור רביעי חייב בבחורה. למה זה אומר דור שלישי? האמא זה הדור הראשון, אז הבן שלה פטור מן הבחורה. הבלד זה הדור השני, שגם פה יד העובד כוכבים עליו, ולכן מה שיוצא ממנו הדור השלישי פטור מן הבחורה. אבל הדור השלישי כבר אין יד עובד כוכבים, אז מה שיוולד ממנו, דהיינו דור רביעי, יהיה חייב בבחורה. בשביל זה הסברתי, שלא תחשוב. אז תחשוב עכשיו עוד פעם. מה הדין אם יש לי בהמה שותפות עם הגוי? לאט לאט. אם יש לי שותפות עם גוי בבהמה, נקרא לה בהמה ראובן. מה קורה אם עכשיו נולד לה בן שמעון? חייב בבחורה או לא?
שותפות לא.
יופי. אז זאת אומרת ששמעון פטור מן הבחורה. שמעון איזה דור הוא?
שני.
יופי. עכשיו אם אני אומר שאני שותף איתו גם בשמעון, אז אם לשמעון נולד בן, לוי, מה הדין? מצוין, זה מה שקרה פה. נכון, אמרנו בבלד, כל היוצא ממנה, לא, כל היוצא ממנה. זאת אומרת, האימא, המכר, ומה שנולד מהמכר, משם הגוי יכול לתפוס. אז דור ראשון ודור שני יכול לתפוס. אז מה שנולד לדור שני זה הדור השלישי, פטור מן הבחורה. אז ולדי ולדות, הדור השלישי הוא כבר לא שייך בזה. אז הדור הרביעי חייב בבחורה. העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן, ומה קורה אם ההסכם אמר שאני נותן לך עוד דור נוסף, אז ממילא ולדי ולדות פטורים, הדור הרביעי יהיה פטור, אבל ולדי ולדות חייבים, הדור החמישי יהיה חייב. רב שמעון בן גמליאל אומר, אפילו עד 10 דורות פטורים, שאחריותם לא עובד כוכבים. רב שמעון בן גמליאל אומר לו, הגוי הזה יכול לבוא ולתפוס את כל מה שיוצא לדורי דורות. עד שתיגמר העסקה, אז תמיד יד העובד כוכבים באמצע. אז כל זמן שלא נגמר ה-10 שנים, מה שקיים, מה שיוצא, יהיה לו דין של פטור מן הבחורה. דין נוסף אומרת המשנה, רחל שילדה מן עזב, שילדה מן רחל, פטורה מן הבחורה. את הדין הזה הזכרנו כמה פעמים, קוראים לזה נדמה, נדמה פטור מן הבחורה. ואם יש בו מקצת סימנים, אבל אם הוא דומה במשהו לאימא, אז הוא חייב בבחורה. באה עכשיו הגמרא לברר את החלק הראשון של המשנה. אם אני בא ואני אומר עוד לפני הטעמים שהסברנו במשנה, סתם בפשט, המקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, למה ולוטותיהם פטורים מן הבחורה? כי בעצם הבהמה שייכת עדיין לגוי. כי כל זמן שהוא לא קיבל את כל הכסף, הוא נשאר הבעלים. אומרת הגמרא למימרה, דקייבן דלא נקט מרה זו וברשת, ברשות הדמרה קיימה. כל זמן שהוא לא מקבל 100% מהתשלום, קוראים לזה היום ליסינג, אז כל זמן שאני לא קיבלתי 100% תשלום, למי שייך את הבהמה? למוכר, דהיינו לגוי. אז היא פטורה מן הבחורה. ורמיני, יש משנה, דף עין, מסכת בבא מציעה, פרק איזו נשך. אין מקבלים צון ברזל מישראל מפני שהוא ריבית. אלמה, ברשות אדם קבל קיימה. למה ישראל לא יכול לעשות עסקה כזאת עם ישראל של צון ברזל? כי בבלדות הרי מתחלקים. מה פתאום אתה נותן לי את הבלדות? המוכר. למה הקונה נותן למוכר את הבלדות? שכר המתנת מעות. בגלל שאני נתתי לך את הבהמה, לא לעכשיו. אם אני הייתי אומר שהבהמה נשארת ברשות הישראל, ברשות המוכר, זה לא שכר המתנת מעות, זה שלי. אז למה יש פה צד ריבית? כי אני אומר שהבהמה לא שייכת למוכר, אלא קונה. והקונה למה נותן לי את הבלדות? שכר המתנת מעות, הרי הוא משלם על הבהמה. אז למה הוא גם נותן לי חלק בבלדות? כי אני נותן לו את זה לעשר שנים. אז למי שייכת הבהמה? לקונה. ואצלנו במשנה משמע למי שייכת הבהמה? למוכר. עונה הגמרא, אמר רבי, לא קשיא. הדקביל עלי אונסה וזולה, הדלא קביל עלי אונסה וזולה. המשנה שלנו מדברת שעובד כוכבים קיבל על עצמו שאם יהיה אונס, עליו. אם ירד השאר של המחיר, עליו. לכן הוא נקרא בעלים. המשנה במסכת בבא מציעה מדברת שהוא לא קיבל עליו אונסה וזולה, זה שייך לקונה. כי מי נושא בכל נזק? הקונה. שואלת הגמרא, אמר לי רבה דקביל עלי אונסה וזולה צון ברזל קרית לי. הרי כל העסקה אמרנו, למה זה ברזל? בעסקה הזאת אני רק מרוויח, אי אפשר להפסיד. אם אתה אומר שהוא קיבל על זה אונס, אם הוא קיבל על עצמו המוכר את הזולותה, אז הוא מפסיד, זה לא צון ברזל. ועוד, מהי פסקה? אתה יכול להסביר לי איך פעם אחת צון ברזל, פירושו שקיבל על זה אונסה וזולה, ופעם אותו צון ברזל לא קיבל אונסה וזולה? צון ברזל זה הגדרה. אז או שתמיד הוא מקבל אונסה וזולה, או שתמיד הוא לא מקבל. איך יכול להיות פעם כן ופעם לא? ועוד, עד את אני סיפה שמה במשנה בדף עין, בבא מציע. המשנה רוצה לתת מקרה שכן אפשר לעשות כזו עסקה. אבל מקבלים צון ברזל מן העובד כוכבים. כי בעובד כוכבים אין ריבית. למה? לפלוק ולתנה בדידה, מי צריך לדבר על גוי? במה דברים אמורים שאי אפשר לעשות עסקה כזאת עם ישראל כי יש פה צד ריבית? דלא קביל עלי אונסה ואזולה, אז ממילא זה שייך עכשיו לקונה ואז שכר המתנת מאות. אבל קביל עלי אונסה וזולה זה שייך עכשיו למוכר, ושפיר דמי זה לא מקרה של שכר המתנת מאות. ואם המשנה לא מחלקת ככה, זאת אומרת שאין לנו הבדל אם קיבלתי אונסה וזולה, אין דבר כזה, ולכן חוזרת הגמרא, אלא אמר רבא. ודאי, אידי ואידי דלא קביל עלי אונסה וזולה. כל הרעיון של צון ברזל, גם אצלנו במשנה, גם בבבא מציעא, הוא לא קיבל על עצמו אונסה וזולה. למה? צון ברזל, עסקת ברזל, אני רק מרוויח. והכה גבי בכורה, היינו טעמה. ולמה לגבי בכור? מה הטעם בבכור? דאילו את יובד כוכבים, באי זוזה, ולא יהיב לי, תפיס לה לבהמה. אם הגוי יבוא לגבות תשלום ואני לא יוכל לשלם לו, הוא לוקח לי את הבהמה. אז יד העובד כוכבים באמצע. והיא לא משכח לה לבהמה, והיא לא ימצא את הבהמה שלו, תאפיס ולדו דידה. אז הוא לוקח את היוצא ירחה הראשונים. ולכן יד העובד כוכבים באמצע, פטורה מן הבכורה. למה? כי כלל נקוד בידינו. וכל יד עובד כוכבים באמצע, פטורה מן הבכורה, אין על זה דין בכור, כי רק של ישראל גמור יש בזה בכורה. העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן, ולדי ולדות פטורים. הגמרא רוצה להבין את המשפט הראשון במשנה, המשפט הראשון בעמוד שלנו. ולדותיהם פטורים, ולדי ולדותיהם חייבים. אמר אבונה, ולדות פטורים. ולדי ולדות חייבים כמו שאנחנו הסברנו. ולדות זה הדור השני. ואז ממילא הדור השלישי פטור מבחורה, כי עדיין יד העובד כוכבים באמצע. ולדי ולדות, דור רביעי פטור מן הבחורה. ורב יהודה אמר לך... חייב בבחורה. ורב יהודה אמר לך... ולדי ולדות נמי פטורים. בא רב יהודה ואומר גם דור רביעי, כי בעצם לפי רב יהודה העסקה אומרת שאם אני לא יכול לקחת את האמא ולא את הולד, אני יכול לקחת את הנכד, ולכן הדור הרביעי פטור מן הבכורה, וולדי ולדי ולדות חייבים, הדור החמישי יהיה חייב בבכורה. את זה רוצה הגמרא עכשיו לברר. נם, למדנו במשנה,
זה לא בדיוק המשנה, כי המשנה זה רב שמעון בן גמליאל, לא רב יהודה.
לא, זה פשט במשנה למעלה, מה זה נקרא ולדותיהם ומה זה ולדי ולדותיהם. אומרת על זה הגמרא, נען זה רב שמעון בן גמליאל, אנחנו מדברים אותו דבר ולא אותו דבר.
זה לא אותו דבר.
למה לא?
כי זה לא אותו דבר. למה לא? כי זה לא אותו דבר. אבל אין כזה דבר. רב שמעון בן גמליאל אומר זה צורת העסק.
בסתמה,
מדויק, בלי דיבורים.
נכון.
נם, וזה עכשיו הגמרא מבארת. העמיד ולדו תחת אמותיהם. אם ההסכם אמר שאם אתה לא תמצא את האמא תוכל לקחת מהוולדות, אז מתווסף דור נוסף, ולכן גם הוולדי ולדות פטורים, דהיינו גם הדור הרביעי. טעמה דהעמיד, רק בגלל שזה היה הסכם המיוחד שאני נותן לך אופציה לקחת גם מהדור הבא. הלא העמיד, לא. תיופתא דרב יהודה, שרב יהודה אומר שגם בלי להעמיד זה העסק. עונה הגמרא, אמר לך רב יהודה, הוא הדין אף על גב דלא העמיד. לא צריך להתנות את זה. ואקא משמע לן, אפילו העמיד נמי דאורך דובד כוכבים למיד פס בנה, הווה כמיד לא העמיד ולדי ולדות פטורים, ולדי ולדי ולדות חייבים. וזה מה שראה שאומר בשורה השנייה מהרחבות. ואקא משמע דאף על גב דעמיד דאורך דובד כוכבים למיזל ולמיד פס בנה. כלומר, סל כדעתך אמינה, כיוון שחוזר כוח עובד כוכבים בוולדות, הם היו פטורים לעולם. הרי בעצם מה יעשה הגוי? לא יהיה את האמא, ילך לוולד, לא יהיה את הוולד, ילך לדור הבא. אז הייתי חושב שזה באמת ללא הגבלה כמו רב שמעון בן גמליאל. לכן כמש מלן בא רב יהודה ואומר לו, זה מוגבל. מה הוא יכול לקחת? את האמא, את הוולד ואת הנכד. לכן דור רביעי פטור מן הבכורה, דור חמישי חייב, לא צריך שהוא יעמיד, המציאות ככה עובדת. שואלת הגמרת ננה עליו, רבי יוחנן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו עד 10 דורות פטורים. למה? שאחריותן לעובד כוכבים. בישלמה לרב יהודה דאמר נחי תנא קמא לדרי, היינו דאמר לרב שמעון בן גמליאל, אפילו עד 10 דורות. אלא לרבונה דאמר לא נחי תנא קמא לדרי, מהי אפילו עד 10 דורות? לפי דעת רבונה, מה הגוי יכול לבוא ולתפוס? רק את הבהמה שלו ואת היוצא ירחה של הבהמה. ואז בעצם מה שנאמר בעסקה, אתה יכול לבוא ולתפוס או את האמא או את מה שבא מהאמא. ואז כשרב שמעון בן גמליאל בא לחלוק, הוא לא צריך לדבר על דור עשירי. הרי דור עשירי זה רק ביטוי עד סוף כל הדורות, עד נגמר העסקה. אז לכאורה היה מספיק שתגיד שוולדי ולדותיהם חייבים בבחורה. ומה המסר? שהגוי יכול לבוא לא רק לאמא והבן, אלא כל יוצא ירחה. אז אני לא זקוק לבוא ולהשתמש בביטוי עד 10 דורות. תגיד לי ולדי ולדותיהם, ואני לבד אדע את כל ההמשך. בשלמה לפי רב יהודה, שרב יהודה בא ואומר שכבר תנא קמא תלה את זה בדורות. הרי תנא קמא בא ואומר, הדור הראשון, הדור השני והדור השלישי אפשר לבוא ולתפוס. ירדתי למושג דורות. אז חייב רב שמעון בן גמליאל לבוא ולהתייחס. הוא לא יגיד לכל, להגיד סתם ולדותיהם. כי עד ולדותיהם זה אולי רק דור שלישי. אבל אני צריך להגדיר עד 10 דורות. יש סיבה למה אני צריך לבוא ולדבר על העתיד. אבל לפי דעת רב הונא, שתנא קמא בכלל לא מתעסק עם דורות. הוא מדבר על הבהמה ויוצאי חלצה. אז אם אתה עכשיו תדבר על הדור הבא, אז זה כבר ללא הגבלה, זה לא מוגבל לדורות מסוימים. אז למה צריך את הביטוי עד 10 דורות? עונה הגמרא, אמר לך רב הונא, רבן שמעון בן גמליאל שמדבר עד 10 דורות, ההעמיד קאי דנחת לדרה, הוא מדבר על המקרה הבא במשנה. מה קורה העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן? גם רב הונא יודע שבכזה מקרה הוולדי ולדות פטורים. אז אתה כבר מדבר איתי על דורות. אז רב שמעון בן גמליאל בא ואומר, זה לא רק ולדי ולדות, אלא עד 10 דורות. אבל במקרה הראשון הוא באמת לא היה צריך לדבר עד 10 דורות, היה מספיק שאומר ולדי ולדות, זה היה נוח. אומרת הגרא תשמע, יש לי ברייתא, המקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים ולדות פטורים, ולדי ולדות לא. כתוב פה מפורש תיופתא דרב יהודה, כתוב פה מפורש שוולדי ולדות יהיו חייבים כמו רב הונא, לא כמו רב יהודה. אמר לך רב יהודה, אימא, אתה יודע איך צריך ללמוד את הברייתא? הן וולדותיהן. הן זה מתייחס לוולדות. הוולדות. והוולדי וולדות גם כן יהיו חייבים. איקא דאמרי, ויש כאלה שפרשו, הן וולדותיהן פטורים. מי זה הן? הוולדות. מי זה וולדותיהן? הדור השלישי. תיופתא דרב הונא. קודם שאלתי את זה על רב יהודה, כי הבנתי שמי זה הן זה האימא, ומי זה הוולדות? הדור השני. פה אני מבין שהן זה הוולדות. עונה הגמרא, אמר לך רב הונא, אימא הן וולדות פטור. זה לא הן וולדות, אלא הן זה האימא, והוולד של האימא פטור. ובני וולדות יהיה באמת חייב.
רגע, למה השאלה על רבי שמעון לא תהיה שאלה?
כי לא שאלנו על רבי שמעון גמליאל, הוא לא בנידון שלנו. יש פה רב יהודה ורב הונא. על תנא קמא אנחנו מדברים. רחל שילדה מן עד ועד שילדה מן רחל, אומרת המשנה פטורה מן הבכורה. למה זה נקרא נדמה? משונה, משונה פטור מן הבכורה. מספרת הגמרא, אתה בא רב אוישי אמינר דוי, והייתי מתנאית בידי, ואיתו ברייתא. בברייתא כתוב כך, רחל בת עז, ועז בת רחל, רבי מאיר מחייב החכמים פותרים. אמר לרב אוישי על הרבה, כי עלית לקמי דרבונה, כשאתה תבוא אצל רבונה, בא מיני, תשאל אותו רב מאיר מחייב, למאי, על מה רב מאיר התכוון שהוא אמר חייב? אילי מלא בחוראה, שמה? עז בת רחל או רחל בת עז חייבת בבחורה, ולטלה לרב מאיר אח בחור שור עד שיהיה הוא שור ובחורו שור? מה, הוא לא מקבל דרשת הפסוק? ואלה לראשית הגז שיהיה חייב ברחל בת עז בראשית הגז, ולטלה הד אתנה דבר רבי ישמעאל כבשים שצמרן קשה פטורים מראשית הגז שנאמר, ומגז כבשה התחמם רק צמר שמחמם, דהיינו רח, חייב בראשית הגז, והצמר של העז הוא קשה, הוא לא מחמם, הוא לא חייב בראשית הגז. אמר לי, אומר לו רבה לרבו אישייה, נך וענן, בוא נשב ביחד, נברר. ענן אחה במאי הסקינן, במה הציור שלנו? ברחל שילדה מן עז ואביו תאיש, האמא כבשה, האבא עז, ובחוששים לזרע אב, לעניין מה? אותו ואת בנו כמפלגי. האם כשאני אומר חוששים לזרע אב, אז כשנאמר בתורה איסור אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, זה מתייחס גם לאבא? או מה שנאמר אין חוששים לזרע אב, אז אותו ואת בנו זה מתייחס לאמא, אמא והבן, אמא והבת אי אפשר לשחוט ביום אחד, אבל אבא והבן, אבא והבת אפשר. דרב מאיר סבר חוששים לזרע אב ולכן חייב, ורבנן סבריהם חוששים לזרע אב ולכן יהיה פטור. אומרת הגמרא, יחי ליפלגו בחוששים לזרע אב באלמה, בפלוקתא דחנניה ורבנן. הגמרא בחולין, דף ע"ח עמוד ב', פרק אותו ואת בנו, מביאה את אותה מחלוקת בין חנניה לרבנן, חוששים לזרע אב או לא. למה לדבר על עז בת רחל, רחל בת עז? דבר על עז, בן עז, שנולד לו עז, ועכשיו אני רוצה לדעת אם חוששים לזרע אב או לא חוששים, זה לא נוגע לרחל בת עז. אלא, לעולם אשר רב מאיר אמר חייב, הכוונה היא לבחורה. אי אבל זה נדמה, ואחה במאי עסקינן ברחל בת רחל בת עז, הנכדה רחל, האמא רחל, הסבתא עז, מר סבר המאיר זיל בתר אימי, מה האמא רחל, והי לב נדמהו, אז אם זה לא משונה, אז חייב בבחורה. ומר סבר חכמים זיל בתר אימא דאימי, ומה זה האמא של האמא הסבתא? והי נדמהו, זה עז, זה משונה. פטור מן הבחורה. והיא בעת אימה. ברחל בת עז בת רחל. הנידונו הנכדה והסבתא רחל, והאימה עז. מר סבר רב מאיר, חזרה סיוט למקומן. אני מסתכל עכשיו על הסבתא, אז אני לא רואה פה דבר משונה, אלא הנכדה חזרה למקורות, ולכן חייבת בבחורה. ומר סבר חכמים לא חזרה סיוט למקומן, אז מה היא בת של עז? בת של עז זה משונה, משונה, פטור מן הבחורה. רבשי אמר, כגון שיש בו מקצת סימנים, אתה יודע מה המקרה? שהוא במקצת סימנים, דומה להם, ולכן חייבת בבחורה. מי אמר את זה? המשנה. סתם משנה תמיד מי זה? רב מאיר. אז רב מאיר זה המשנה שלנו. ומן חכמים שחולקים ואומרים פטור? רבי שמעון דאמר, עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו, וכיוון שראשו ורובו לא דומה לאמו, לכן הוא יהיה חייב.
רב שמעון יכול לחלוק על המשנה.
רב שמעון הוא טענה.
כן, אבל...
הוא לא יכול, הוא חולק. יש סתם משנה שעמדנו כמו רב מאיר, וחכמים, דהיינו רב שמעון חולק ואומר, כיוון שבפועל הוא לא דומה ראשו ורובו, אז זה נקרא נדמה, זה משונה, פטור מן הבחורה.
ככה זה גם הוא ובנו, שם...
לכאורה. אבל זה חוששים לזה רע, זה מחלוקת אחרת לגמרי.
נכון, שם זה נכון.
אמר רבי יוחנן, מודה רב מאיר, אותו רב מאיר אומר שרחל בת עז בת רחל חייבת בבחורה. למה? חברה סיוט למקומה. בסעיר של ראש חודש שמביאים לקורבן חטא דבאינן בן סעירה, צריך שכל הדורות יהיה סעיר ולא יהיה באמצע שום מין אחר. מה הייתה? מה? אמר קרא סעיר עזים אחד לחטאת. אחד? המיוחד הוא בא מששת ימי בראשית, צריך שזה יהיה דור אחר דור מאותו עמים. שואלת הגמרא, זה המאה נפקא? זה המקור שלי אחד? מאה נפקא. שור או כבש פרט לכליים, כליים לא עולה על גבי מזבח. או עד, פרט לנדמה. אם הוא משונה, רחל בת עז, עז בת רחל, פסול לקורבן. אז מאיפה אני יודע את זה? לא מצד אחד. או עז, נדמה, פסול. צריכה. דאי מהתם, אם הייתי לומד רק מאו עז, הווה אמינא הני מילי איכא דלונחית לדרי, כשהאימא היא לא מאותו המין. אבל איכא דנחת לאימי, אם האימא דומה, גם אם הסבתא לא דומה, אולי יעלה על גבי מזבח, לכן אני צריך אחד מששת ימי בראשית. ואם מאחה, אז אם הייתי לומד רק מאחד, הווה אמינא הני מילי לגבי קורבן חובה, כי על מה מדובר? שעיר עזים אחד זה חטאת, קורבן חובה. אבל נדבה לא, אולי בנדבה לא צריך שיהיה מששת ימי בראשית, לא יהיה בזה פסול של קורבן, צריכה לבוא ולומר באועז, שגם במקרה כזה שזה בא בתורת נדבה, צריך שזה יהיה דור אחר דור אחר דור מאותו המין, ולא זה פוסל. אמר רבי חבר יעקב, הכל מודים, גם אומר וגם חכמים, דאין לוקים על צמרו משום כליים, רחל בת עז לא לוקים על הצמר, למה? שנאמר לו תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, יש הקש בין הצמר לפשתים. מה פשתן שלא נשתנה? כי פשתן אין בו שינוי. אף צמר שלא נשתנה, אבל צמר של עז הוא שונה, הוא קשה יותר, אין בו דין של כליים. אמר אף פאפה, הכל מודים שצמרו פסול לתחלת, הצמר של אותה רחל בת עז, או עז בת רחל, יהיה עכשיו פסול לתחלת, שנאמר, לא תלבש שעטנז צמר ופשתים, גדילים תעשה לך. מה פשטן שלא נשתנה? אף צמר שלא נשתנה, וצמר שנשתנה, אין לו דין של גדילים תעשה לך. אמר רב נחבר יצחק, הכל מודים לגבי נגעי בגדים, שאין צמרו מתמה בנגעים, שנאמר, בבגד צמר או בבגד פשטים, יש הקש. מה פשטים שלא נשתנה? אף צמר שלא נשתנה, והצמר הזה שנשתנה, אין בו נגעי בגדים. אמר רב אשי, אפנו נאמר, הדלה הגפן על גבי תאנה, הדלה את הגפן על גבי עץ תאנה, יינו פסול לנסחים. מה הייתה אמה? כתוב בפסוק זבח ונסחים. מה זבח שלא נשתנה? כי הרי נדמה פסול, אף נסחים שלא נשתנו, אבל עכשיו שלקח היא גפן כוח מהתאנה, הוא משונה, לא יהיה בו דין של כשר לנסחים. שואת הגמר, מה תקיף לרבלינה? הדלה פשטן על גבי הינה, על גבי סנה. הכנה מדלשתנה, אני אומר שהפשטן לוקח כוח מהסנה והוא משונה. ואם כן לא מצית, אמרת מה פשטן שלא נשתנה. למה? דה פשטנה ממשתנה, הוא לוקח כוח מתוך הסנה. והתשובה היא טעות. אמר לי, זה נשתנה רחו וזה לא נשתנה רחו. שינוי זה לא בסתם לקיחת כוח. מה זה שינוי? שאני מרגיש את השינוי. בגפן על גבי תאנה משתנה הריח, זה נקרא משונה. לגבי פשטן על גבי סנה לא משתנה הריח, זה לא נקרא משונה. לכן פשטן לעולם לא משתנה, בגפן מצאנו שינוי.